ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט של המוסף, המוסף לספרות. האורח שלנו הפעם הוא המשורר שחר מריו מרדכי, שספר שיריו החדש, עבור את הלילה בלוע האש, זכה לאחרונה בפרס זלדה לשירה. בפתח הספר מצטט מרדכי את ויליאם פוקנר, מתוך ספרו הקול והזעם, בשורות שאומרות כי לעולם לא מנצחים במלחמה, וכי בשדה הקרב אין מנצחים כי הניצחון הוא אשליה של פילוסופים ושל טיפשים. המלחמה שעליה כותב מרדכי אינה המלחמה הנוכחית, והספר נולד מסיפורו האישי של אביו, האיש חום האור ששערו פחם כפי שהוא כותב, האיש שמבטו חורך כלהביור. האיש ששב בתום 6 ימים מלוהטים ממצרים עם אחיו וראה בסבלותם. אבל שלא במפתיע, השירים כולם נקראים כרלוונטיים מאוד גם בימים אלה. שחר מריו מרדכי נמצא כעת במדינת ניו יורק, ולכן השיחה איתו התקיימה בזום. שמי דפנה לוי, אני מאורחות המוסך, ואני מזמינה אתכם להצטרף לשיחתנו. טוב, אז שלום שחר מריו מרדכי.
שלום דפנה.
ביקשתי לשוחח אותך על הספר שלך, עבור את הלילה בלוע האש, שהוא ספר מרגש באופן בלתי רגיל. הוא גם ספר מאוד אב קרס יחסית לספרי שירה, יש בו הרבה מאוד תכנים, יש מספר שערים שאתה מתעסק בהם בהרבה נושאים, וגם ברכות, הספר זכה בפרס זלדה.
תודה רבה, תודה על הכל, גם על הברכות וגם על המחמאות לספר.
אז בוא נתחיל ישר בהארדקור, כי אמרנו פרס זלדה וזלדה מצוטטת בספר, ואתה מקשר אותה לנגמש שקוראים לו זלדה, לא סתם.
נכון, נכון.
בוא נתחיל ישר מזה, ספר קצת על השיר הזה.
אז זה השיר שחותם את הספר. הספר מתעסק בתחילתו ובמהלכו בפציעה של אבא שלי, אבל אני במהלך הספר יוצא מן הפציעה, מן הסיפור האישי של אבא שלי, ועובר אל משהו שיותר מקיף את מה שקורה לנו כחברה, כמדינה. ולכן אני חותם את הספר בשיר שמתכתב עם זלדה. זה שיר שנכתב לאורון שאול ולחברים שלו שנהרגו ברצועת עזה בצוק איתן ב-2014. הם נשלחו בנגמש שזכה לכינוי זלדה. וזה נגמש שמערכת הביטחון, בכירי צה"ל, מפקדי צה"ל, ראשי ממשלת ישראל יודעים היטב שזה נגמש שנוטה להתלקחות, הוא מתלקח במהרה והוא לא כשיר. זה נגמש שאינו כשיר להיכנס לשדה הקרב, השתמשו בו במלחמת יום כיפור ב-1973 והוא התלקח, השתמשו בו במלחמת לבנון הראשונה בשנות ה-80 והוא התלקח, השתמשו בו בכל הסבבים של רצועת עזה, ואפשר היה להבין שכדאי להוציא אותו מכלל שימוש, ובכל זאת ב-2014 בצוק איתן, שזה זכה לכמי מבצע, אבל זו מלחמה שנמשכה 50 יום, שלחו את 7 החיילים הללו בנגמש המתלקח, וקרה מה שקרה. זה 2014, והספר נכתב, הספר פורסם ב-2022, אנחנו עכשיו כבר אחרי 7 באוקטובר 2023, והשאלה היא אם יש קו שמחבר בין ההפקרה של 7 החיילים הללו ב-2014, לבין ההפקרה של אזרחי, תושבי העוטף, אני חושב שזאת לא שאלה, ולכן היה חשוב לי לסיים את הספר עם השיר הזה, שמתכתב עם זלדה, גם השתמשתי ב3 שירים של זלדה, ששזרתי אותם לתוך השיר הזה. שיר ליום זיכרון לא ממלכתי על זלדה ועל אורון שאול. והמוטו הוא מתוך שיר של זלדה, איך לוחף דמו של החייל הקטן בתוך האפר, העיר רובצת על חיי, זה שיר שלה שנקרא מקום של אש. לכל איש יש שם, ולאורון שאול אין קבר. כי פתאום ראשו וגופו של אורון נפרדו זה מזה בעזה, העיר שרובצת על חייו, כמו ראשו הקרות מגופו של שאול בעיר בית שאן. נפל שאול בגלבוע ואורון שאול בשג'ריה בנגמש תוצרת שנות ה-60 מסוג M113 שהשתמשו בו כבר בשנות ה-70 במלחמת יום כיפור ובשנות ה-80 במלחמת לבנון הראשונה כבר 30-40 שנה לפני שג'ריה וכבר שם התגלה כפגיע כנוטה להתלקחות ולא עזרה שכבת מיגון צהלית שהעניקה לנגמש אמריקאי את השם זלדה. ובנגמש הזה ישבו 7, מקס שטיינברג, שחר טאסה ודניאל פומרנץ, שון מונצ'יין, בן ואנונו ואורן נוח, ואורון שאול, שנעדר והתגלה כפגיע, כנוטה להתלקח ולחצות את ים האש ואת גופו ואת ראשו ואת תהייתה של זלדה, אם אפשר למות בלי אלימות. הללו את ראשי זרועות הביטחון ששלחו את אורון וחבריו לשג'איה בקיץ 2014-50, בזלדה מתלקחת משנות ה-60. כן, הללו את ראשי זרועות הביטחון שראשם וגופם לא הצטרפו זה לזה. תדע שג'איה שלא חסרים משוגעים אנחנו, תדע כל אם עברייה, תדע אמו של אורון שאול, ודעו ראשי זרועות הביטחון שלכל איף יש שם, ולכל השם יש שם. ומי ידע איכן אתה, אורון, ואיכן ציפורני אצבעותיך, ואי גופך, ואי ראשך, ואיך כל כך נתעצמה נפשך, עד שהתפשטה בחלל הארץ כולה, ונגעה בלב כולן, שכל כך רצינו להדק את ראשך, לחזנו ולחזך.
אתה משתמש כאן בהמון משפטים שאנחנו נוטים להתרפק עליהם, בימי זיכרון, ושאנחנו אמורים לכאורה להאמין בהם.
וצריך להפקיע את זה מתוך האתוס שאנחנו מורגלים להאמין בו, והוא לא, הוא לא עולה בקנה אחד עם המציאות. לכן גם השיר נקרא שיר ליום זיכרון לא ממלכתי, על זלדה ועל אורון שאול, כי זלדה אומרת לכל איש יש שם, וזה שיר שהוא בעל חשיבות אדירה, ופתאום לכל איש יש שם, אבל לאורון שאול אין קבר. וגם כמו שאמרת, דק עולה מברי היופי, אז משפט נורא יפה להשתמש בו, אבל איך זה בא לידי ביטוי במציאות? זה לא בא לידי ביטוי במציאות. אז כדאי שנשאיר מבט אל המציאות ונגיד מרמים אותה.
זה מקרה שאתה קשור אליו באופן אישי, או כמו כולנו כואב אותו דרך ההתרחשויות?
כמו כולנו, אין לי שום קשר אישי למקרה הזה, אבל תשמעי, בגלל שגדלתי בבית, נולדתי לאבא נכה צהל, ואני גדלתי כשראיתי במו עיניי מה עוללה המלחמה ומה היא יכולה לעולל, אז אני לוקח את הדברים האלה באופן אישי, זה מייצר אצלי זעם, זה לא רק הכאב, זה גם זעם.
אבא שלך נפצע במלחמת ששת הימים, נפצע קשה מאוד במלחמת ששת הימים, וזה לפני שנולדת בכלל.
נכון.
באיזה שלב הרגעת שמה שאבא סוחב איתו זה ממלחמה, ושמעת את הסיפור ואת הרקע?
ידעתי את זה, אני חושב, בגיל 4 או 5 התחלתי להבין את זה. יש קביעות על בזרועות, כפות הידיים, הרגליים, בקיץ זה מאוד ויזיבל, זה מאוד נראה, יש לזה נראות. כשאתה ילד בבית הספר ואתה לא רוצה שאבא שלך יגיע ליום ההורים כדי לפגוש את היום ההורים שמתקיים בקיץ, אתה לא רוצה שהוא יגיע, אתה מעדיף שאמא שלך תגיע. כי אתה מתבייש בתור ילד ולוקח לך הרבה זמן ותהליך מאוד ארוך לעבור כדי להבין שאין לך מה להתבייש, ובעצם אבא שלך הוא בן אדם שהקריב את עצמו, את החלומות שלו. אפשר לומר שזה המחיר הכבד ביותר שחייל חי יכול לשלם, כי חייל מת משלם את המחיר הכבד ביותר. סיפורים, תשמעי, אני שאלתי, כשניסיתי לדבר על זה עם אבא, בגיל צעיר זה לא עבד, אז עזבתי את זה מהר מאוד, גם יש הרבה גמגום אצל אבא, וחוסר דיבור, או אלם באלף, יש כמובן גם את האלם של ההי, ושתיקה, יש הרבה שתיקה, אז יותר דיברתי עם אמא, ואמא כמובן הסבירה לי את הסיפור. לאחר מכן, כשגדלתי גם אבא דיבר כמה פעמים, אבל הוא לא ממש פותח את הפצע הזה. אבל כן, אבא שלי נפצע קשה מאוד ב-67, הייתה אוגדה 84, אוגדה של ישראל טל, אלוף ומפקד גיסת השריון, והיו שם כמה, שתי חטיבות, חטיבה 7, אבא שלי היה בחטיבה 7, הוא לחם בה, פרצו, בעצם השתלטו על דרום רצועת עזה, פרצו את פתחת רפיח, נכנסו דרכה לסיני, לאל עריש, הייתה חטיבה אחת שהמשיכה לאסמאעיליה, וחטיבה אחת שהמשיכה על ציר רפיח אל עריש, אבא שלי היה בחטיבה של ציר רפיח אל עריש, והיה שם מערב מצרי, היו שם קרבות קשים שהתחוללו, והטנק שבו אבא שלי שעת, הוא ספג פגיעה ישירה, הטנק עלה באש, ואבא שלי עלה באש, כמובן שלאחר שהאש קובטה גם מגופו שלו, אז, וכשניתן היה, אז פינו אותו לבית חולים סורוקה בבאר שבע, ו הוא עבר, ואפשר לומר שהוא עובר, תהליך שיקום ארוך שנמשך עכשיו 56 שנים.
אתה אמרת שהוא מתקשה לדבר על זה, זה לא שהיו לכם שיחות שישבת כילד ושמעת, מאיפה אתה יודע את כל פרטי הפרטים האלה?
ב-2020 אני דיברתי איתו באופן ישיר וזה לא הצליח, כלומר התחלתי לנהל את השיחה והוא התרגש מאוד בפרט בבכי, אז עזבתי את זה, גם, זה לא משהו שהוא יכול לעשות אותו, וזה גם משהו אני אומר את זה באופן קצת אגואיסטי, גם אני לא יכול לעשות אותו. מאוד קשה לי לשבת מול אבא שבוכה ולפתוח איתו סיפור, בפרט לאור העובדה שהיחסים בינו לבינים לא יחסים כל כך מהודקים וטובים, כי תמיד היה מארג של שתיקה ביחסי האב ובן. כן דיברתי עם אמא שלי, כן דיברתי עם אנשים שהיו במלחמת ששת הימים, דיברתי עם חבר שלו שהיום גר בבלגיה, גדה, זה הכינוי שלו, אספתי פרטים מכל מי שיכולתי, קראתי חומרים על המלחמה הזאת, ונכנסתי לפרטי הפרטים, העובדה שלא היה מזגן בבית חולים סורוקה ב-1967, העובדה שהיה צריך להחליף תחבושות, תחבושות מהסוג של שנות ה-60, שהן תחבושות שמכאיבות, העובדה שנגיד חבר שלו הגיע לבקר אותו במחלקת הקביעות, וקרא בשמו, והוא לא, לפני שהוא קרא בשמו, הוא חיפש אותו ולא מצא אותו, אז הוא חזר אל האחיות, ואחיות אמרו לו, תחזור, הוא שם, הוא נמצא שם, תקרא לו, והוא קרא בשמו, ואז אבא שלי השיב לו, ואז הוא הבין למה הוא לא זיהה אותו, הוא היה מכוסה מכף רגל עד ראש בתחפושות, בגלל שכל הגוף שלו היה כבוי, כבוי בבית וכבוי בדם מלבב, ואין מזגן, עכשיו הבן אדם הוא בוער, הוא רוחש, הקביעה מבעבעת, הקביעה מייצרת גל של חום בכל הגוף, ואין מזגן בשנת 67, והוא זקוק לאוויר, ו... נכנסתי לפרטי הפרטים וחשבתי גם, נכנסתי גם לתוך הראש שלו, לתוך הראש של אבא שלי. הרי נולדתי 8 שנים אחרי. אני גם אומר שבעצם אף על פי שנולדתי ב-75, כמו שאמר, בעצם מבחינה נפשית נולדתי כמו בשנת 67. נולדתי, הוא בא אליי עם זיכרון של אש, ואני עם זיכרון של אש מאז שאני עומד על דעתי. אז אספתי פרטים ככל שיכולתי וכתבתי.
ידעת שאתה רוצה לכתוב במקום השיחות האלה, או שהכתיבה...
תראי, השיר הראשון שכתבתי על אבא היה ב-2003, וזה שיר שבכלל לא תכננתי אותו, הוא, אפשר לומר, היה כמו שירבוט, כמו... עמדתי פתאום מול הדף, זה שיר מאוד קצר של 9-10 שורות, והסתכלתי על זה, והייתי בהלם גם מעצמי, כי לא הייתה לי שום כוונה לכתוב על אבא, גם אבא היה מאוד נעדר בתפיסה שלי, במהות שלי, הוא תמיד היה בצד, הוא היה שולי, לא היה לו חלק חשוב בחיים שלי. אז לכתוב על אבא ב-2003, השיר הראשון שכתבתי אליו, זה הכניס אותי להלם, כי מאיפה זה בא פתאום, לא תכנן.
בוא תקרא אותו.
כן, זה השיר מהספר, בוא נראה אם אני מוצא אותו, מהספר תולדות העתיד, זה ספר שראה אור ב-2010, באבן חושן, אבל יש בו גם...
שהוא הספר הראשון שלך.
כן, אני קורא לו הספר הראשון, יש ספר טרום ביקורים שאני מתעלם ממנו, אז אני קורא לזה ספר ביקורים.
טוב, נרשה לך להתעלם.
כן, אז הנה, השיר נקרא אבי. בראשית עלה סבי לארץ, ואז עלה אבי, באש, במדבר סיני, 1967. הוא יצא מהאש, ובא אליי, קר. באביב אמי עושה סדר בארונות, ואבי עושה סדר פסח כהלכתו. חובה לספר ביציאת מצרים, ואבי דוחה חובתו. והגדת לבנך, ואבי כפות ידיו, זרועותיו, ירחיו, דם ואש ותמרות עשן. בעצם זה, אני מבין היום בדיעבד למה כתבתי את זה, גם שהסיפור של יציאת מצרים הקולקטיבית שלנו כעם, הסיפור המכונן שלנו, וגם יציאת מצרים הפרטית של אבא שלי, שיוצא מדבר סיני כשהוא עולה באש, וגם יש את הסיפור, יש את הציווי של והגדת לבנך, שמאוד הציק לי שהוא לא ביצע את זה, הוא לא עשה את והגדת לבנך, וגם העובדה שכל שנה בסדר פסח, מילדותי ואילך, אני זוכר את אבא יושב בראש השולחן, לכאורה קורה מתוך ההגדה, אבל הקריאה שלו היא מאוד מגומגמת, והיא מאוד לא נכונה, והרבה מילים נבלעות, ואני זוכר שגם בתור ילד, אני ניסיתי להשיב למילים את צלמן, את דמותן, כלומר בלחש, זה גם מאוד יצבן אותי, אני חייב לציין, ולקח לי הרבה שנים להבין שבעצם לא רק שהגוף שלו נלקח ממנו, גם היכולת דיבור שלו נלקחה ממנו, החלומות שלו עלו באש ביחד עם הגוף שלו, הוא היה... הוא היה שחקן כדורגל, והוא היה שחקן כדורגל מקצועי, והוא שיחק במכבי חיפה, ו-1967 הוא בן 20, אז הוא משרת בצהל, בידיעה שהוא חוזר לשחק בקבוצה.
אבל הוא נפצע רגליים בצורה שאין לו שום סיכוי לשחק כדורגל.
שום סיכוי, הכף הרגל שלו התרסקה לחלוטין, הוא עבר הרבה ניתוחים, אחד מהם גם היה לפני כמה שנים, הוא רופא אמריקני שהגיע לאירופה כדי לנתח אותו, זה היה במימון משרד הביטחון, כי אי אפשר שמשפחה תממן דבר כזה, וזה היה הרופא היחידי בעולם כולו שיכול היה לבצע את הניתוח הזה. אז נכון, אז אני לא זוכר מה הייתה השאלה שלך דפנה, אבל כמו שעניתי.
לא, זה לא משנה בכלל מאיפה התגלגלנו לדבר הזה. אני חשבתי שאתה ציטטת בספר, אתה מצטט את אמא שלך שאומרת את ה... באמת, יש משפט נורא נורא חזק בספר, שהחיילים הסתדרו בשלשות, החיים הפצועים והמתים, ואביך בשלושתם. עכשיו, אתה מאוד מאוד קל לראות את זה מהשירים על אבא שלך, שהוא באמת נמצא בשלוש הקטגוריות האלה. אבל אחד הדברים שאתה עושה בספר, זה אתה עובר מהשער הראשון שהוא מאוד מאוד טעון, והוא באמת רק שירים על אבא, לשערים האחרים שאבא נוכח בהם, הוא כל הזמן נוכח בהם כמו עננה, ואתה משחק יפה לעניין של אב באלף ואב בעין, הענן שמרחף מעל, אבל אתה עובר ומשליך את היסורים האלה שנגרמים ממלחמות ומעוינות ומאלימות, עלינו כחברה בכלל ולא רק עלינו. על פליטים ועל מאגרים ועל אנשים שהאבות שלהם חוו אלימות כזאת בעולם בכלל.
כן.
ואני מתייחסת במיוחד לשיר שבו אתה משוחח עם בן זוג או אהוב שיש לך איתו סיפור שהוא מליבריה.
נכון. שמו ז'אן קלוט, הוא איש מקסים ונפלא. אני עכשיו בארצות הברית, ואנחנו ניפגש בסוף דצמבר. הוא עכשיו נמצא, הוא נולד בליבריה ב-1984, במונרוביה, שזאת בירת ליבריה, והבירה הזאת נקראת מונרוביה על שם מונרו, ג'יימס מונרו, שהיה נשיא ארצות הברית, נשיא חמישי. והנשיא הזה ביקש להיפטר מהאפריקן אמריקנס, מהשחורים בארצות הברית, ובעצם סייע להם צבאית לכבוש כברת ארץ במערב אפריקה. הם עשו את זה, קראו למדינה שלהם ליבריה, מהמילה ליברטי, הם דוברי אנגלית, יש להם דגל שמאוד דומה לדגל ארצות הברית, ולבירה שלהם קראו על שם מונרו שניסה להיפטר מהם. עכשיו שם ב-1984 נולד ז'אן קלוד, מתוקף אותו צאצא של שפחות ועבדים, אז אפשר היה, ניתנה לו הזכות לחזור לארצות הברית, להשיג גרין קארד ולהפוך לאזרח אמריקני. עכשיו הוא משרת, הוא היה רואה חשבון בעיריית בולטימור כשפגשתי אותו, ועכשיו הוא עשה הסבה, הוא משרת במסגרת הממשל האמריקני כנספח כלכלי בשגרירות האמריקנית ב-DRC, The Democratic Republic of Congo, אז בדצמבר עכשיו יש בחירות בקונגו, אז זה עלול להיות מאוד אלים, אז יחזירו אותם ואז אנחנו ניפגש.
השיר הזה הוא מין דו שיח כמעט במשחקיות, הנושא שלו הוא נורא נורא טרגי, אבל זה מוצג כמעט כמו שני ילדים שאומרים, אבא שלי נפצע יותר קשה מאבא שלך, אצלנו נסיבות יותר טרגיות מאשר נסיבות אצלכם.
נכון.
כמעט כמו מין משחק כזה, ואתה יודע מה זה גרם לי לחשוב? שאין מקום בעולם שאפשר לברוח אליו בלי דבר כזה.
אין מקום, כל עוד אנחנו חיים על פני כדור הארץ, אנחנו כאנושות, לא, אז העולם לא יהיה בטוח, העולם יהיה בטוח רק ברגע שאנחנו נעלה, אין נקודת זמן בהיסטוריה שלא מתחולל במאבק מזוין, שאין בה קונפליקט, שאין בה מלחמה, אין דבר כזה בכל ההיסטוריה המתועדת שלנו, אלפי שנים, וגם זה לא יקרה בעתיד, מכיוון שאנחנו בני אדם, ובני אדם נלחמים על משאבים ועל אוצרות טבע ועל על כבוד, כל השטויות האלה שאנשים נלחמים עליהם שטויות, וזה עולה בדם. והוא עבר מלחמת האזרחים, פרצו שתי מלחמות אזרחים בליבריה, ב-1990 פרצה מלחמת אזרחים, הוא היה בן 6, והם נאלצו לברוח, אבא שלו כבר לא היה בחיים, הוא ברח עם אמא שלו, והוא גם איבד את אמא שלו בדרך, עד שהיא מצאה אותו בחלוף 6 ימים, ועל זה אנחנו דיברנו. כי הוא הגיע ב-2020, אחרי שעזרתי לארצות הברית וחזרתי לישראל ב-2020, ממש לפני הקורונה, הוא הגיע בינואר, הקורונה פרצה בפברואר-מרץ, הוא הגיע ועשינו טיול ברחבי ישראל באוטו שלי, והשיחה בינינו, אותה אני הפכתי לשיר הזה שדברת עליו, זה לא יאמן בעיניי, שילד בן 6, אנחנו רואים את זה גם היום, ילדים בעזה, ילדים בישראל, מה עובר על ילדים? אנחנו נמצאים עכשיו אחרי השבעה באוקטובר, אלה זוועות שלא דמיינו, שלא עלינו בדעתנו, והנה הוא סיפר לי על איך הוא נאלץ לברוח, והם הגיעו לנהר, הוא סיפר לי שהם הגיעו לנהר, והיו גביעות בנהר, גם של בעלי חיים וגם של בני אדם, אנשים היו צמאים, אז הם קראו כדי לשתות, הילד הזה בן 6, משהו באינטואיציה שלו אמר לו, אני לא יכול לשתות מהנהר הזה, זה מזוהם, ילד בן 6, שגם הוא צמא, הוא לא שדע מהנער, הוא עלה על עגלת מסע והמשיך בשיירה, עד שהוא הגיע לעיר אחרת, תיזהר אמא שלו חיפשה אותו בטירוף, ומצאה אותו.
ואז אתה מציין שבאמת מי שירבו את צימונם ושתו מהמים האלה, באמת חלו או לא שרדו, או כתוצאה מהציום הזה, וזאת שורה שנכנסת לתוך המשחקיות הזאת בשיר, כאילו כמו איזה חזון תנכי, זה בכלל לא נכון, כאילו שזה מהמאות שלנו,
נכון? נכון, וגם מה שקורה היום בישראל זה נראה כמו משהו תנכי, זאת אומרת בספר, איזה ספר זה? איוב שכתוב, לא, בספר איכה שכתוב, עולליה הלכו שבי אחר צער, עולליה הלכו שבי אחר צער, אז הנה העוללים שלנו מהיישובים בנגב, הלכו שבי אחר צער, הצוררים שלקחו אותם איתם, למעלה מ-200 שבועים ועיניהם ילדים, שלא לדבר על מה שעשו להם, זה תנכי, זה רק מוכיח לנו, שלא משנה כמה אנחנו מעודכנים מבחינת טכנולוגיה, וכמה אנחנו לכאורה מעודכנים מבחינת שיח זכויות אדם, שום דבר לא השתנה, את חוזרת אחורה לביבליקל דייס, וכל הדברים ממשיכים לקרות. זה בלתי נתפס, ואף על פי כן זו המציאות שבה אנחנו חיים, זה קורה בכל מקום בעולם.
העובדה ששילבת את האמירה, את ההסתכלות היותר כללית הזאת, גם על סבלם של אנשים אחרים, עם השירים המאוד אישיים ופרטיים שלך, מאיפה היה לך את רוחב הלב לעשות את זה? זה מה שאני שואלת בעצם.
אני חושב, קודם כל יש את הספר הנהדר של סוזן זונטג להתבונן בסבלם של אחרים, שאני חושב שרפררת אליו כשאמרת את זה. ספר שקראתי אותו לפני 15 או 18 שנה והותיר בחותם. ואני חושב שככל שחלפו השנים, מהנקודה האישית שלי, למדתי להסתכל על אבא שלי ולראות אותו. כי צמצמתי יותר ויותר את הפער בינו לביני, זה לא הצטמצם לחלוטין, אבל הפכתי מילד שלא רצה שום קשר לאבא שלו, מכל מיני סיבות, לנער או לאלם או לגבר, שמבין שלא רק שנגרם לאבא שלי עוול על ידי מערכת הביטחון, על ידי הצבא, נגרם לו עוול גם ממני, עצמי, אני הבן שלו שלא היה מסוגל להכיל את הכאב שלו, ולהתבונן בסבלם של אחרים ולראות אותם, זה אומר שצריך לראות את כולם. לא בטוח שאפשר לעשות את זה. עכשיו, אני גם אומר כל הזמן, שמה שיפה במילה שירה, אני אומר את זה כל הזמן, זה דבר, אחד הדברים המרגשים אותי, ששירה בעברית זה ראייה. המילה שירה פירושה ראייה, כי אנחנו אומרים שורו, הביטו, וראו, ושורו זה לראות ולהביט, וגם אם ציטטתי קודם את איכה, אז בספר איוב כתוב, היה איפה תקוותי ותקוותי מי ישורנה. מי יראנה, שור לחצם ועוניים, ראית לחצם ועוניים, לשור זה לראות, ולשורר זה לראות נכוחה, זה לראות יותר טוב, כמו שיש לעוף ולעופף, לקום ולקומם, לא כל בעל כנף שיכול לעוף יודע גם לעופף, זה דורש הרבה יותר מיומנויות, ולא כל בן אדם שיודע לקום, אם אנחנו ברוך השם אנחנו לא נחים, לא נחים, אז אנחנו יכולים, לא נחים בכף ולא נחים בחטא, אנחנו יכולים לקום לרגלינו, אבל לא כל אחד יכול לקומם, אני למשל לא יכול לקומם עם שלם ולהוציא אותו לרחובות, צריך, דרושה פה יכולת מנהיגותית. אותו דבר לגבי לשור, אם אנחנו לא עיוורים, אז אנחנו יכולים לשור לראות, לא כל אחד יכול לשורר. לשורר פירושו של דבר לפקוח את העיניים, לפקוח את העיניים שלך ושל מי שקורא אותך, ושל מי שקוראת אותך, כדי להראות משהו. הפעולה הזאת של הראיה, זו שירה, זה ממש המשמעות של המילה שירה בעברית, זה ממש המשמעות. אז משוררים, משוררות, התפקיד החברתי שלהם, אם אני מבין את זה נכון מן השפה העברית, זה לפקוח את העיניים ולראות ולהראות, כי אנחנו הרי לא נשנה את העולם ב-180 מעלות, אנחנו לא נשים קץ למלחמות, אין לנו את היכולת לבצע את זה, אבל אם אנחנו יכולים לראות את הסבל של אורון שאול, ואת הסבל של ז'אן קלוד, ואת הסבל של אבא שלי, ואת הסבל של ילדים בנגב ובעזה, אז אולי משהו ייפתח.
אני חושבת שאולי בגלל זה בעבר הלא כל כך רחוק, עדיין נהגו להתייעץ או לפחות לשאול את דעתם של סופרים ומשוררים בכל מיני עניינים, בעיות חברתיות שהיו בוערות וכו', זה משהו שנעלם לגמרי כבר, היום זה יהיה אפילו לאנשים מאוד מוזר, בזכות הרגישות הזאת או היכולת ראייה הזאת היה טעם להתייעץ פעם עם כותבים, בזכות הרגישות ובאמת היכולת אולי להראות לנו דברים שאנחנו לא רואים.
נכון, ואולי... אולי כדאי שראשי הממשלה בישראל יקיפו את עצמם גם ביועצים מהשדה הכותב, למרות שאני לא בטוח שיש מי שרוצה לעשות את זה היום.
שמתי לב שבהרבה מאוד שירים שלך, תמיד יש מוטו, שאתה נאחז בדברים של באמת כותבים גדולים, אני עשיתי רשימה חלקית מיהודה עמיחי ואלתרמן וביאליק וגטה פוגל ורביקוביץ' וזלדה כמובן, זה משום שאתה באמת מרגיש שאתה פועל וחי בתוך המסורת הזאת, או משום שהמילים שלהם כל כך מעצבות את העולם שלך?
אני חושב ששתי התשובות נכונות. אני פועל וחי בתוך השפה העברית, קדמו לי משוררים ומשוררות ענקי רוח, קראתי אותם, אני קורא אותם, אי אפשר שאני לא אהיה מופעל על ידי הקריאה הזאת, גם אני מאמין בלב שלם שכתיבה טובה נובעת מקריאה טובה, יש משוררים שכותבים בלי לקרוא, אז, וזה רואים, בשביל לכתוב טוב, אני לא רוצה להעיד על עצמי, אני אישית, כן, אני חושב שאני כותב טוב, בסדר, אבל בשביל לכתוב טוב, צריך גם לדעת לקרוא וגם להתעלות באילנות הקפואים הנכונים, וברור שאם אני קורא דליה רביקוביץ' ואומרת בואי בית לחם ואשיבי לי את הילד שלי, ירדי ירושלים ואשיבי את הילד שלי, משהו כל כך נפתח, זה מחלחל פנימה, זה מפעיל אותך כקוראת, אז אי אפשר שלא אחר כך אני אתכתב איתה בצורה כזאת או אחרת. אני חייב להם גם הרבה למשוררים ולמשוררות האלה, מכיוון שהם נתנו לי קול, לא, אני לא מדבר על הקול הפואטי שלי, כי כל אחד, אני מקווה שיש לו את הקול המובחן שלו, הם נתנו לי את היכולת להבין דברים ולראות דברים שאחרת לא הייתי רואה אותם.
אתה בחרת לכלול בספר תרגום אחד של שיר קטן אחד של אמילי דיקנסון.
כן.
אתה יכול להגיד למה בחרת דווקא אותו?
גם משום שאני מאוד אוהב את המשוררת הזאת, וגם משום שכל שיר בספר מתכתב עם קודמו, ועם זה שבא אחריו, באמצעות מילה, משפט או רעיון, כל שיר מוביל לשיר הבא. הייתה חסרה לי איפה ליום מקשרת, וידעתי שאמילי דיקנסון יש לה אותה, אז תרגמתי את השיר הזה כדי שהיא...
בוא תקרא את התרגום שלך.
אוקיי, השיר באנגלית נקרא If I Can Stop One Heart From Breaking, אם יש ביכולתי לעצור שברון אחד של לב. אם יש ביכולתי לעצור שברון אחד של לב, לא יחיה לשווא. אם יש ביכולתי להקל על חיי אדם אחד את הכאב, או לצנן עצב אחד נדאב, או לעזור לאדום חזה אחד עייף, כדי שאל כינו יושב, לא יחיה לשווא.
זה תרגום מאוד יפה.
תודה.
עכשיו אתה יושב למספר שנים במדינת ניו יורק, אתה תחזור ותבקר, ואתה בא לקבל את פרס זלדה כמובן, וכל הדברים האלה, אבל אתה חושב שהכתיבה על המאורעות הבאמת גדולים והאיומים שמתרחשים כאן, היא תהיה אחרת ממרחק?
אני חושב שכן, אני לא יכול להיות בטוח בזה. אגב, ניו יורק, החלון קודם היה...
חשוך לגמרי, כן.
כן, עכשיו כבר עולה...
התחלנו את השיחה כשהיה אצלך רק... השעה אצלך הייתה רק 6:30 בבוקר, אני רואה שהאור... כן.
נכון. אני שמעתי את חיים באר בשיחה, הוא אמר שאת על השחיטה ואת בעיר ההרגה כתב ביאליק אחרי פרעות קישינב, מה זה אומר, זה נכון, הפרעות הראו ב-1903, בדיוק 120 שנה אחרי, ב-2023 יש את הפוגרום בתוך ישראל, ואי אפשר היה שלא לכתוב את זה ולהסתכל על הדברים אחרת, אמנם בפרעות קישינב, אני לא עושה פה השוואות, אבל שם נרצחו 50 יהודים וכאן נרצחו 1200 יהודים ולא יהודים, או קצת יותר. ייקח זמן, דפנה, אני חושב שידרש זמן למשוררים, למשוררות, לסופרות ולסופרים לכתוב את מה שקרה כאן, ואנחנו עדיין בתוך התדהמה, בתוך ההלם והאבל והזעזוע, אבל אי אפשר, זה קו פרשת מים. השבעה באוקטובר הוא קו פרשת מים, הוא רגע דרמטי בתולדות העם היהודי, הוא רגע דרמטי בתולדות מדינת ישראל, זה גם... אנחנו חיים עכשיו בתקופה שמבחינתי, לפחות לפי דעתי, היא הכי איומה בתולדות ישראל המודרנית מאז שהיא קמה, אז הספרות תצטרך להידרש לזה. אני לא יודע מי יעשה את זה או מי תעשה את זה, ואיך אפשר להתמודד עם זה, זה קשה מאוד להתמודד עם זה, אבל זה יעשה.
תודה רבה שחר, והרבה הצלחה בהמשך הכתיבה, וברכות שוב לפרס.
תודה רבה דפנה, תודה על ההזמנה לפודקאסט, ותודה על הברכות.